אחד הדברים שתפסו את תשומת ליבם של עיתונאים שהגיעו לטוקיו בשבועות האחרונים כדי לסקר את המשחקים האולימפיים, היה ריבוי מכונות הממכר האוטומטיות. כן, אותן מכונות שאנחנו מכירים בעיקר כמכונות שתייה קלה, משמשות ביפן למחירה של כמעט כל דבר שניתן להעלות על הדעת. מאוכל חם, פיצות ומרקים, דרך טבק ואלכוהול, ועד חפצים שימושיים כמו מטריות ומצלמות. במרכז התקשורת של האולימפיאדה ניצבת שורת מכונות שמציעות לקונים הסקרנים מזכרות ממותגות של התחרויות.
Here it comes, look at this.
Oh, it's a small mug.
Okay.
ביפן יש כיום מעל ל-5 מיליון מכונות אוטומטיות, השיעור הגבוה ביותר בעולם של מכונות ביחס לגודל האוכלוסייה. יפן היא בערך בגודל של קליפורניה, ויש בה יותר מכונות אוטומטיות מבארצות הברית כולה. הן נמצאות בכל פינה ברחובות העמוסים של טוקיו, אבל גם מחוץ לערים הגדולות. אפילו על פסגת הר פוג'י אפשר למצוא מכונת שתייה אוטומטית. המספר הגבוה של המכונות הללו יכול ללמד הרבה על החברה והתרבות היפנית, וגם על האתגרים איתם מתמודדת יפן. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע נדבר על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום נבדוק איך הפכו מכונות הממכר האוטומטיות לסמל לתרבות הצריכה של יפן, מהם השורשים של העניין היפני באוטומציה, וכיצד כל זה קשור לבעיה הדמוגרפית של יפן. שלום לענת פרנס, צלמת וסאקה סומליה, שגרה במרכז טוקיו.
שלום.
ענת, לפני שמתחילים, אני חייבת לשאול אותך מה זה אומר סאקה סומליה.
תחשבי על יין, אז אותו דבר בסאקה. חשוב מאוד להגיד פה שסאקה הוא לא יין, וזה לא יין אורז. זה ממש קטגוריה במשקאות אלכוהולים שעומדת בפני עצמה. והאהבה שלי למשקה המאוד מסתורי, ונגיד יצירתי הזה, באיזשהו אופן הובילה אותי כאילו בשנים האחרונות לעולם הסאקה.
עד כמה המכונות האוטומטיות הן נוכחות בחיי היום-יום בטוקיו?
לדמיין את טוקיו בלי מכונות משקה זה כמעט בלתי אפשרי. נמצאות בכל פינה, לפעמים כמה מהן בכל פינה. נגיד אפילו אם אני אקח לדוגמה את איפה שאני מתגוררת, פשוט כל כמה מטרים יש מכונה. אז נגיד לאחרונה, הציבו שם מכונה שהיא כל כולה בעצם בקבוקים, אבל לממכר של דאשי, שדאשי זה בעצם הציר של המרקים היפנים, אז נגיד חשקם נפשך כאילו בערב או בבוקר או בצהריים, להכין מרק נגיד מיסו או רמן או נגיד אודון, ואת לא מספיקה להכין לבד את הדשי, את יכולה לרדת למכונה הזו, לשים מעיין, לקבל בקבוק מפלסטיק עם דשי ולהתחיל במלאכת הבישול.
איזה דברים נמכרים במכונות האלה ביפן?
זה באמת מאוד 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 יצירתי, כל מה שקשור בבנדינג משינס. זה ממשקאות כמובן, עשרות סוגים של משקאות. כמובן, הקטע הוא גם שיש לך אפשרויות של חם וקר, נגיד בחורף, נגיד יש תאריך מסוים בסתיו, שמעבירים את כל המכונות שהן מוכרות קפה ותה, כאילו הן מוכרות את הפחיות חמות. ובאביב מעבירים את המוד של המכונה לקר, ואז בעצם הכל נמכר במצב צבירה של, את יודעת, קפה קר או תה קר, מרק תירס, יש מכונות חטיפים, יש מכונות גלידות, מכונות של טישרטים, מכונות של בטריות, צעצועים, עניבות, גרביים, באמת הכל.
כלומר, אם אתה בדרך ליום עבודה ונשפח לך קפה על החולצה ואתה צריך חולצה חדשה, אתה יכול פשוט לגשת למכונה ולרכוש חולצה נקייה וחדשה.
בגדול כן, אבל אני כן חשוב לי להדגיש שאלה מכונות שהן פחות נפוצות. בואי נגיד שאם את מגיעה לטוקיו, רוב המכונות שאת תתקלי בהן יהיו באמת המכונות של השתייה. אבל עשרות סוגים שלהן וכל מיני סוגים של שתייה, וגם נגיד חטיפים, אבל יש מדי פעם שאתה מוצא גם, כמו שאמרתי, מכונות גם של מוצרים אחרים.
עד כמה נפוץ לעשות קניות דווקא במכונות ולא בחנויות?
זה בשגרת היום-יום של הטוקיואי הממוצע, קונה כמעט כל יום במכונות האלה, אם לא כמה פעמים ביום. הרעיון שעומד מאחורי המכונות האלה, הוא פשוט למקסם את הזמן שלך, לנצל אותו בדרך הכי יעילה שאתה יכול. ובעצם זה אומר שאת יודעת, כאילו את לא צריכה להטריח את עצמך עכשיו להיכנס לחנות או לקונביניאנס סטור או לסופר, אלא על הדרך את שלשלת, את שמה מטבע. היום גם המכונות האלה בכלל עוד אתה יכול לקנות איתם עם כרטיסים חכמים, כאילו כרטיס רכבת שאתה מתאין אותו, וצ'יק צ'יק צ'ק אתה לוקח את מה שאתה צריך, וממשיך לדרכך.
מה הדבר הכי מוזר שיצא לך לקנות במכונות האלו?
היה, לדעתי, שפעם אחת נתקלתי במכונה שמכרה פחיות חמות של, כאילו מין מרק שהועית, אזוקי, זה בעצם מין מרק מתוק יפני, אני זוכרת שזה היה מאוד מוזר, זה היה בשנים הראשונות שלי פה. עוד דבר מעניין שקשור למכונות האלה, שבעצם כל אחד ביפן, נגיד אם בא לי עכשיו שיהיה לי עסק צדדי שזה כאילו מכונה כזו, אני יכולה לקנות מהחברות הגדולות מכונה, אני חותמת איתם על איזשהו חוזה, אני צריכה אישור מהעירייה, אני שם מחוץ לבית שלי איזה מכונה, נגיד מכונת, לא יודע, תה ירוק, או תדשי, כמו שסיפרתי לכם, ואני בעצם זה עסק קטן שלי, אני משלמת איזשהו סוג של תמלוגים לחברה שמספקת לי את המכונה הזאת, ואני יכולה בעצם, זאת אומרת, להרוויח מזה. אז זה מעניין בעיניי, כי כאילו כל בן אדם ביפן או בטוקיו לפחות יכול לרכוש לעצמו מכונה כזאת ושיהיה לו עסק קטן משלו.
דרך נוכל לעשות איזשהו רווח, גם אם קטן.
כן, כן.
ענת, תודה רבה.
תודה לכם. מקווה שתוכלו לבוא לבקר בקרוב ולהתענג על איזה פחית משקה מאחת המכונות האלה.
אני מקווה גם. שלום לפרופסור רותם קובנר, היסטוריון וחוקר תרבות של יפן המודרנית, מהחוג ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה.
שלום רב.
שליש מהמכונות האוטומטיות בעולם נמצאות ביפן. איך אפשר להסביר את ההצלחה שלהן במדינה בעשורים האחרונים?
אני אתחיל בנימה אישית, שכאשר הגעתי ליפן לפני די הרבה שנים, וזה היה לפני שנת 2000, המספר המכונות והשכיחות שלהם כמעט בכל מקום פשוט היה מדהים. כמעט כל דבר אפשר למצוא במכונה אוטומטית 24 שעות ביממה. בשיא התקופה, בשנת 2000, היו ביפן 5.5 מיליון מכונות, שזה אמר על כל 23 אנשים הייתה מכונה. למה זה כל כך הצליח? זה נשמע מוזר, אבל היה קל לשים מכונות, כי אף אחד לא פגע בהם. ביפן היה, ועדיין יש, מעט מאוד פשע, מעט ונדליזם, שזה נושא מעניין כשעצמו, מדוע החברה היפנית כל כך מאופקת וכל כך שומרת.
כן, נגיד, בארצות הברית ובישראל, רוב המכונות האלה נמצאות בחללים סגורים, ואלה שבחוץ בדרך כלל מוגנות בסורגים.
מעבר לזה, זו הייתה חברה באותה תקופה שמבוססת על מזומן, כיום הרבה פחות.
כלומר, הרבה אנשים משתמשים במטבעות ובשטרות.
בדיוק, כלומר, מעט מאוד כרטיסי אשראי, קשה להשיג כרטיסי אשראי, אני מדבר לפני 20-30 שנה בתקופת השיא, היה עניין באוטומטיזציה, במיכון, והיו הרבה חברות שייצרו, יש פעילות לילה רבה, וזה אפשר לקנות לאורך כל שעות היממה, מעבר לזה, מחירי הנדלן הלכו וגדלו, וככה כל אדם יכול היה לפתוח לכאורה חנות קטנה, אלא זה גם אפשר לטעון היסטוריה כלשהי באזורים כפריים. עד היום אפשר למצוא פה ושם דוכנים ללא מוכרים, לא אוטומטיים, אבל פשוט מוצגים שם ירקות וקופסה, ואנשים משאירים את הכסף בצד. אפשר לטעון שזה מין מכונה אוטומטית ללא אוטומטיזציה. ובנוסף יש מוצרים שלא נעים לקנות, במיוחד ליפנים, פנים אל פנים, למשל, אמצעי מניעה, שלבקש את מה שאתה צריך מהמוכר, זה יכול להסב גם אצלנו, דרך אגב, אבל ביפן אולי יותר. אם כן, כל הסיבות האלה, ואולי בנוסף, תחרות עצומה פנימית בין חברות, 49% מכל המכונות היום, וגם אז הוקדשו למשקאות, ויש עשרות חברות של משקאות, שכל אחת יוצאת עם הרבה מאוד מוצרים חדשים, טוענים שמדי שנה יוצאים ביפן 250 השקעות חדשים שרובם לא שורדים, אבל במכונה הם נבחנים, אפשר לדעת מיד מי מצליח, מי לא, וחלקם שורדים וחלקם, ויש גם כאלה שיוצאים מהשירות אחרי תקופה קצרה או אחרי כמה שנים.
זה קשור גם לזה שיפן היא מדינה חמה מאוד בקיץ?
ודאי, בנושא של המשקעות, חמה בקיץ וקרה בחורף, וכבר לפני עשרות שנים היו בתוך המכשירים האוטומטיים פחיות מתכת שהיו מחוממות ויוצאות מהמכשיר חמות. ועוד דבר מעניין, שמתוך 10 לקוחות, 9 הם גברים, אפשר פה לדמיין שזה בעיקר העובד חברה, החקלאי בדרך הביתה, הרבה יותר גברים, אמרנו פי 9 יותר גברים מנשים, הם צרכנים של מכונות בכלל ושל משקאות בפרט.
ומה קורה עם המכונות האלה בשנים האחרונות?
בשנים האחרונות יש ירידה בשכיחות, בהצלחה של המכונות. נקודת השיא הייתה בשנת 2000, ומאז יש ירידה לא משמעותית, מבחינת המספר מ5.5 ל5 מיליון, מבחינת המחזור שלהם, דרך אגב זה מחזור עצום, הם ירדו מ7 טריליון ין ל5.5 טריליון ין, שזה משמעותי, זה משהו כמו 70 מיליארד דולר מחזור לשנה, כלומר סחר עצום נהל דרך המכונות האלה, אבל הוא יורד באופן משמעותי.
ומה גורמים לירידה הזאת?
הנושא הראשון הוא ההצלחה העצומה של חנויות הנוחות היפניות, שקוראים להם קונביני, שנמצאות כמעט בכל פינה במרחב האורבני היפני, וכמובן גם אפילו בכפרים, רובן פתוחות 24 שעות ביממה, הן הרבה יותר עשירות ומוצלחות ממה שאנחנו יכולים לדמיין, שירותי בנקאות, שירותים של משלוחים, מכונות צילום, פקסים, כמעט כל מוצר שאפשר לדמיין, ארוחות מוכנות, הכל נמצא שם, וכמובן כל המוצרים שנמצאים גם במכונות, ולכן הדילמה היא האם לקנות מהמכונה שנמצאת מול החנות, או בתוך החנות שהמבחר הוא יותר גדול, וסך כל השירות הוא גם מאוד מהיר. נושא נוסף הוא ההתפתחות של המשלוחים, בין אם זה קניות באינטרנט ובין אם זה תרבות שלמה של משלוחים שממשיכה להתפתח ביפן, ולמעשה אפשר להזמין הכל ובתוך זמן קצר הביתה, ולכן בשביל מה בכלל לרדת לרחוב, לפינה ולקנות מהמכונה, כשאני יכול לקבל את הדברים ישירות הביתה. כל אלה הביאו לקצת צמצום במכונות, ומצד שני עדיין המכונות הן דבר נפוץ ביותר, שקשה להחמיץ אותו, למרות שכבר אפשר למצוא אותם גם במדינות אחרות.
הרומן של יפן עם המכונות האוטומטיות התחיל כבר לפני בערך 150 שנה. ב-1876 תועדה ביפן המכונה האוטומטית הראשונה ששימשה לממכר עיתונים. כמה שנים לאחר מכן נרשם במדינה הפטנט הראשון על מכונה אוטומטית שמכרה טבק. הכניסה של המכונות הללו ליפן התרחשה במקביל לתחילת השימוש בהן גם במדינות אירופה ובארצות הברית. אחת הבעיות המרכזיות עם המכונות האוטומטיות הייתה שימוש במטבעות מזויפים. בסביבות 1890 פותח ביפן פטנט שמנע שימוש בכסף מזויף וידע לזהות מטבעות כבדים או קלים מדי. הבעיה הזאת אגב קיימת עד היום. הוואן הדרום קוריאני הוא בדיוק באותו גודל כמו ה-500 ין היפני, אבל שווה עשירית ממנו. למרות שההבדלים בין המטבעות הם של מיקרוגרמים ספורים, המכונות רגישות מספיק כדי להבדיל ביניהם. המכונות האוטומטיות זכו לפופולריות ביפן החל משנות ה-50. אז חברת הרכבות הלאומית הכניסה לשימוש ברציפים מכונה לממכר כרטיסים. ההצלחה של אותה מכונה הביאה לפיתוחן של מכונות נוספות למכירת מיצים, מסטיקים, טבק ומוצרים אחרים, שתפסו תאוצה גם בזכות הצמיחה הכלכלית המהירה ביפן באותם שנים. אז המכונות האוטומטיות מלוות את יפן כבר שנים רבות, אבל השורשים של המשיכה היפנית לכל מה שקשור לאוטומציה ותיקים הרבה יותר.
אוטומטיזציה או אוטומציה יפנית, אפשר לטעון שהיא היסטורית. אם אנחנו מסתכלים על תקופת אדו, התקופה מ-1600 עד 1850, אפשר למצוא המון מכונות מכניות, אבל נרתקות, של מין אוטומטונים, כלומר מין יצורים, נראו כמו בובות שיכלו לראות חיצים, פעלו עם גלגלי שיניים, כמו שעון קוקייה שוויצרי. דברים מפתיעים ומרשימים, במקביל אפשר לראות בתיאטרון הבובות היפני, הבונרקו, ממש מאותה תקופה, 1600-1700, בובות מאוד מורכבות, שאין להן מקבילה במערב, שיכולות להזיז את האישונים ואת הפה, מכניקה עדינה שהייתה קיימת בתרבות היפנית באופן מסורתי, גם אפשר למצוא את זה באומנות היפנית, עבודות עדינות ביותר שהיוו חלק מהמשיכה במערב למוצרים יפניים ברגע שיפן נפתחה שנות ה-1850-60 ואילך. בעת המודרנית, קודם כל דרך התרבות הפופולרית, אפשר למצוא הרבה מאוד עניין מיכון במנגה, הקומיקס היפני, באנימה, הסרטים המצוירים, רובוטים זוכים לעניין. יש כאלה שלוקחים את כל העניין של הרובוטים אפילו לתחום הדתי, ומוצאים שטוענים שבשינטו, בניגוד למשל התפיסות היהודיות נוצריות, אין קו ברור בין אלוהות לבין האדם, בין חיה לבין האדם, ולכן הרתיעה מיצורים דמוי האדם היא הרבה פחות משמעותית. יפן מתחילת המודרניזציה שמה דגש גם על נושאים פיתוח תעשייתי אסטרטגי, והדגש היה בין השאר על ייצור מכונות לייצור מכונות. מעט מאוד מדינות עושות את זה. לכן אנחנו רואים התפתחות תעשייתית מרשימה כבר מתחילת המודרניזציה בשנת 1910. יפן היא המדינה השישית בעולם שמייצרת אוניית מערכה, כאשר רק 40 שנה קודם עדיין לא היה מנוע קיטור כמעט ביפן. לכן המיכון הזה היה מהיר מאוד, ורובוטים, ודאי אחרי מלחמת העולם השנייה, נתפסו כחלק מהעתיד של יפן. כיום יפן מובילה במספר הרובוטים התעשייתיים הגדול ביותר בעולם, ורובם הם בכלל לא רובוטים אנושי, כלומר עם בצורה אנושית, זה בעיקר זרועות שמאפשרות ייצור של מכוניות וייצור של רכיבים אלקטרונים, אבל סך הכל בחברה היפנית יש פתיחות גדולה מאוד לנושא הזה, הצלחה גדולה מאוד דווקא בקרב קשישים, לא מעט מכונות כיום שאמורות להחליף צוות טיפולי ולסייע בטיפול בקשישים.
צריך להבין שהצורך ביפן בקידום תהליכי אוטומציה ושימוש בכלים רובוטיים דחוף במיוחד משום שיפן היא המדינה המבוגרת ביותר בעולם. כמעט שליש מהתושבים שלה הם מעל גיל 65 והאוכלוסייה שלה הולכת ומתכווצת. הגיל החציוני ביפן הוא 48. בישראל השם השוואה הוא 30. הנתונים האלה הופכים את הדמוגרפיה לאתגר הגדול ביותר של יפן.
זה נובע משתי סיבות. קודם כל, יש ביפן תוחלת חיים גבוהה, הגבוהה ביותר בעולם. זה כבר מאז 1985, באופן משמעותי. כיום נשים יפניות יכולות לצפות להגיע בממוצע לגיל 87. הבעיה הנוספת זה שיעור ילודה נמוך. למעשה, מאז שנות ה-80, יפנים מתחת לשיעור ההחלפה, מתחת לשני ילדים לאישה, אבל נקודת המפנה הייתה ב-2007, כאשר באותה שנה האוכלוסייה היפנית התחילה להצטמצם, המעגל הדמוגרפי הוא ארוך יותר ולכן הצמצום מתחיל מאוחר, ומאז האוכלוסייה היפנית צמצמה בכ2.5 מיליון איש, כלומר, רק זה מעניין, ב-2007 הם היו 128 מיליון, כיום הם 125.5, הם הצטמצמו ב3%. אם כן, הנושא הזה של צמצום האוכלוסייה מאוד מטריד את מקבלי ההחלטות היפנים, ומצד שני, חשוב לציין שאין להם כוונות כרגע לעשות שינויים דרסטיים לגבי הנושא הזה, למשל, אין עידוד ילודה ברור, וגם אין כוונה לפתוח את השערים להגירה, מתוך שיקולים של שמירה על הרמוניה, כך שהחברה הומוגנית.
אז איך הם מתכננים להתמודד עם העניין הזה?
כרגע, התחזיות הן אפורות או עצובות, כרגע המספרים מדברים שאם זה יימשך, מ-125 מיליון ב-2060 הם יהיו 70 מיליון, וב-2100 42 מיליון. הפתרון כרגע הוא אוטומציה, והכוונה אוטומציה בכמה רמות. רמה אחת, ייצור תעשייתי או הישענות על פחות עובדים תוך כדי החלפה על ידי רובוטים תעשייתיים. לאחר מכן יותר ויותר, גם במגזר של השיווק, מגזר המסחרי, מכוניות אוטומטיות שיובילו סחורה, רחפנים, מכונות שיחליפו בתוך החנויות עצמן, במגזר הסעודי יותר סיוע לקשישים על ידי מכונות שהן ישעשעו אותם, למשל רובוט בובה שמשמיע קולות ומפעיל אנשים בדמנציה, רובוטים שיכולים לסייע להעלות חולים למיטה, להוריד אותם, כאלה שיכולים להכיל מטופלים, הרבה מאוד אוטומציה במגזר הזה שתאפשר קיום של יותר ויותר אנשים מבוגרים תוך כדי הימנעות מיבוא של עובדים זרים.
בהרבה מקומות בעולם יש חשש מסוים משילוב של רובוטים במקומות עבודה ומהחלפה של עובדים ותפיסת המקום שלהם. מה הגישה כלפי זה ביפן?
הגישה כרגע ביפן שזה בלתי נמנע, אני לא מדובר פה בחיבוק אוהב ועצום, ומין הסתם גם ביפן יש התנגדות וחששות, אבל אם נכניס את יפן על איזשהו רצף של חשש וקבלה לעומת התנגדות מוחלטת, הרי יפן היא בצד המאוד מקבל, אולי יותר מכל מדינה אחרת, שיש לזה מצד אחד, אמרנו, היבטים תרבותיים, אפילו היסטוריים, בכלל תפיסה מאוד חילונית של טכנולוגיה כדבר רצוי, ומצד שני, גם הבנה שאין ברירה, זה או זה, או חידלון, או פתיחה של החברה היפנית להרבה מאוד זרים, מאגרי עבודה, שביפן עדיין יש הסכמה חברתית רחבה שזה לא, זה לא רצוי.
אתה יכול להסביר לנו למה יש רתיעה כל כך גדולה מכניסה של מאגרי עבודה ליפן?
הרתיעה ביפן היא לא ייחודית, לטעון שביפן היא יותר קיצונית ממקומות אחרים, אפשר למצוא אותה די דומה בקוריאה הדרומית, במדינות שבהן החברה מאוד הומוגנית, וביפן החברה היא לא ספק הומוגנית בכל הרמות, מהרמה האתנית, כאשר 98% מהאוכלוסייה מגדירים את עצמם כאתנית יפנים, 99% מדברים בבית יפנית, מרבית האוכלוסייה עד לאחרונה הגדירה את עצמה כמעמד בינוני, ולהומוגניזציה הזאת, בין אם היא אמיתית או מדומה, יש הרבה מאוד דיווידנדים של התנהגות חברתית דומה, לא פעם תחושה שאין צורך לדבר, הדברים ברורים, לא פעם היא מקושרת עם רמת פשע נמוכה, עם נכונות לעבודה קשה, להתנדבות, הרבה מאוד היבטים פרו-סוציאליים שיפנים מאמינים שזה מה שהופך אותם ליפנים. ולכן פתיחת החברה למאגרים, בין אם מאגרים זמניים או מאגרים בכלל, עשויה לפרום את כל המרקם החברתי המאוד חזק הזה, ולכן היא נעשית בצורה מאוד עדינה, ובוודאי לא במספרים שאנחנו מכירים במקומות אחרים. לעומת זאת, יפן כן מאפשרת ללא מעט עובדים כיום להיכנס לתקופות מאוד מאוד מוקצבות. בשנות ה-80 וה-90, אחד הניסיונות המעניינים היה לאפשר לאנשים שהוגדרו ממוצא יפני, מדרום אמריקה, לכאורה עם איזשהו קשר תרבותי ואולי אתני, להיכנס לתקופות מוגבלות. כיום הדרך היא לבחור אותם בקפידה, את אותם מאגרים, ובעצם להכניס סטודנטים על ויזת סטודנט שהיא מוגבלת, ולאפשר להם לעבוד, כל בזהירות, ודאי לא למשפחות. לכאורה הרקמה החברתית עדיין עומדת על כנה, אני אומר לכאורה כי אפשר לראות לא מעט בקעים באותה רקמה.
פרופסור רותם קובנר, תודה רבה לך.
היה לי לעונג להתראות.
עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט בכל אחד מהמקומות שבהם אתם מאזינים לפודקאסטים. תודה לאסף רידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא.